כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
הבא בשערי בית האופרה מצפה לחוויה מיוחדת שאינה רק מוזיקלית, אינה רק תיאטרון מוזיקלי, אלא הרבה יותר גרנדיוזית. מתקפה כוללת על החושים והכל בזמן אמיתי. כמעט כל מה שעולה בדמיון ייתכן שיתרחש על הבמה, אפילו סוסים, מרכבות, שלא לדבר על עשרות רבות של משתתפים. והתפאורה, מרפסות, חדרים, ארמונות, התאורה... וכן גם התלבושות המפוארות או הבלויות, המדויקות לפרטי פרטים, הכל כדי להכניס את הצופה לזמן מה לעולם אחר לחלוטין. בכלל, הביקור באופרה הוא אירוע. תמיד היה. אירוע חברתי. אנשים באים במיטב מלבושיהם, כך שנוסף על הסיפור המוצג באמצעות המוזיקה, הם מצפים לחוויה אסתטית גם על הבמה. אבל הלבוש, האביזרים אינם רק לשם היופי בלבד, הם צריכים לשרת נכונה את העלילה, את התקופה, את המקום, את אופיין של הדמויות, וגם, יש לזכור, לאפשר לזמרים, לרקדנים, לכל המשתתפים בספקטקל הזה לבצע את תפקידם, כשהבגד נוח להם, משרת אותם ולא ההפך. אין ספור אנשים משתתפים בהפקת אופרה, רבים מהם נותרים מאחורי הקלעים, בחדרים האחוריים, שוקדים על יישום וביצוע החיזיון שביקשו מהם להפוך לממש. המנצח, הבמאי או מעצב הבמה. בניית התפורה, בחירת האביזרים ותפירה וגזירה, מדידות ובחירת בדים שיהפכו לתלבושות. ומתברר שעולם מרתק וקסום מתקיים במקביל למתרחש על הבמה, במתפרה. מאחורי הקלעים, שיחה עם איה לוי, מעצבת ואסיסטנטית במתפרת האופרה הישראלית. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום איה.
שלום.
כשברקע האריה הנפלאה של מימי, גיבורת האופרה לבוהם של פוצ'יני, שהיא אגב תופרת או רוקמת במקצועה, והיא נקשרת רגשית לפריט לבוש שהיא מקבלת מתנה מאהובה רודולפו, כובע ורוד. שהופך לאביזר משמעותי ששרים עליו במהלך האופרה, והנה בהפקת לבוהם כאן אצלנו לפני שנים, הכנתם בטעות כובע או מצנפת ירוקה ולא ורודה. לכאורה מה זה משנה, אלא שכאן זה היה מהותי, כי לא ייתכן שמימי תשיר על כובע ורוד כשלראשה כובע ירוק. וההערה על הטעות הזאת הגיעה בשלב די סופי, כך הבנתי, מן המנצח, נכון?
נכון. בעצם זאת הייתה ההפקה הראשונה שלי באופרה הישראלית. אני הייתי אסיסטנטית של מעצב בלגי בשם פרננד רויז. זאת קופרודוקציה של האופרה הישראלית והאופרה של יש בבלגיה. אופרה שבעצם האינטרפטציה שלה הייתה שהיא מתרחשת ב-1945, אחרי המלחמה, וכל הבגדים היו באמת נורא תקופתיים ל-1945, מה שהפך את ההפקה הזאת להיות נורא נורא מיוחדת, ובעצם הגענו לשלב החזרות עם המנצח, שזה איזשהו שלב שהוא יחסית מאוחר לכל הפקה, והוא בחר במקרה הזה לפתוח את החזרה שלו במערכה השנייה של לבוהם, שזאת סצנה מלאה באנשים, מקהלת ילדים, מקהלת האופרה הישראלית, כל הסולנים נמצאים על הבמה, רקדנים, שחקנים, ניצבים, כולם נמצאים על הבמה ברגע אחד, ומימי מתחילה בעצם לשיר את החלק הראשון שלה, שבה היא מספרת בכזאת תשוקה על איך כל חיה היא רצתה לרכוש קופיית הרוסה, שזה בעצם איזשהו כובע שינה בצבע ורוד, ואז עוצר המנצח ואומר, היא כל כך רצתה את הקופיית הרוסה שלה, ומאיזושהי סיבה היא חובשת כובע ירוק. וכולנו נעצרנו, פתאום הבנו שהיה איזושהי בעיית תרגום, ובמבוכה גדולה הורדנו לה את הכובע מהראש, וחזרנו בחזרה למתפרה לתפור כובע ורוד חדש. זה בעצם דוגמה טובה למערכת יחסים שהבגדים מנהלים עם כל המחלקות השונות. במקרה הספציפי הזה, זה המערכת יחסים שיש בין מחלקת התלבושות או המעצב למנצח. הרבה מאוד פעמים אין איזושהי תקשורת ספציפית עם המנצח. המעצב עושה את העבודת הכנה שלו לפני כן, דואג שהבגדים יהיו אקוסטיים ודואג ש... אבל יש רגעים קטנים כאלה באמת, שיש איזושהי, פתאום איזושהי מערכת יחסים נוצרת בין המוזיקה, בין הליברטו, בין מה שנאמר בתוך האופרה, לבין מה שצריך ליצור. ובהפקות מסוימות הצבע יכול להיות שלא היה חשוב בהפקה הספציפית כן. הזאת הצבע של הכובע של מימי היה מאוד מאוד חשוב למנצח בהקשר המוזיקלי
אז הנה לנו קשר ישיר באמת בין הלבוש לטקסט למוזיקה, למשמעות, קשר בין הלבוש לדמות, לתפיסה הבימתית קיים תמיד, אלא שלרוב הוא יותר סמוי. מכל מקום, התפקיד שלכם במחלקת העיצוב והמתפרה הוא הרבה מעבר לצבע או לקוריוז. בהפקה של לבוהם, זו שאת מדברת עליה, הבנתי שהתעוררו עוד סוגיות ואפילו מחלוקות וריב בין דיבות שקשורות להופעה החיצונית, בעיקר כי התפיסה הבימתית הזאת הייתה שונה מבחינת הזמן והמקום. כל הדברים האלה משליחים מיד על הלבוש שאמור לייצג ולתת לצופה את התחושה היכן ומתי כל זה קורה מיד.
כן, כמו שאמרתי, ההפקה הזאת מתרחשת ב-1945, ונעשתה איזושהי החלטה על ידי המעצב בבנייה של הדמות של מימי, שאנחנו בעצם עולה איזושהי שאלה לגבי מה מימי עושה בזמן המלחמה, מהו התהליך שהיא עוברת, והוא מייצג את זה דרך הפאה שלה, והוא החליט לשים לה פאה קצרה, שתעלה את התהייה מהצד של הקהל לגבי מה קרה לשיער של מימי. הרי מימי מיוצגת כל הזמן עם שיער ארוך וגולש, והיא כל כך יפה ועדינה, ופתאום יש מימי עם שיער קצר. ואת אותה תחושת פליאה חלקו שתי דיבות גדולות שהגיעו לשיר את התפקיד של מימי באותה הפקה, הגיעו לשלב המדידות, מדדו את הפאה הקצרה, והחליטו שזה פחות מתאים לדימוי של איך שהם רואות את עצמם בתור מימי. אחת הגיעה בשלב יותר מוקדם, ולמעצב היה לא מעט זמן לשכנע אותה ולדבר איתה על הדמות. זה עבודה שהמעצב עושה לא מעט פעמים. גם אנחנו, בתור אסיסטנטיות של המעצב, אנחנו לפעמים מסבירים מהו הנרטיב ולמה בעצם הגיעו לנקודה שבה החליטו לעשות איזושהי פעולה כזאת או אחרת, כמו לקצר למימי את השיער באופן כל כך אגרסיבי. ועם הסולנית הראשונה בעצם הצלחנו. היא החליטה שבאיזשהו אופן היא תעלה על הבמה עם הפאה הקצרה, ועם הסולנית השנייה שהגיעה, שזאת הייתה מריה גרסטה, כוכבת נורא 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 גדולה בעולם האופרה, והיא פשוט לא הייתה מוכנה לשים את הפאה. אז בלילה הראשון בעצם עולה הסולנית הראשונה עם פאה קצרה על הבמה, ובלילה השני עולה מריה גרסטה עם פאה אחרת, שיער ארוך, ובקהל יושבת סולנית של ערב לפני כן וצופה בה. מה שגרם לדרמה מאוד מאוד גדולה מאחורי הקלעים, קודם כל אל מול המעצב, שבעצם איך השארת לה ללכת עם הפאה הזאת, וגם ביניהם, מה זאת אומרת? את יותר שווה ממני, או את יש לך איזשהם פריבילגיות כאלה ואחרות, והיה איזושהי מלחמה בין סמויה לבין גלויה ביניהם על עניין הפאה.
וסופו של דבר, מה קרה?
בסופו של דבר, דברים נשארו כמו שהם, מריה גרסטה, עלתה עם פאה ארוכה.
דיבה או לא דיבה. למעשה, לבוהם הייתה הפקת האופרה הראשונה שהשתתפת בה, נכון?
נכון.
תחילת הקריירה. שלך, את בכלל למדת עיצוב אופנה וצורפות בבצלאל, נכון. נסעת לבלגיה והגעת לאופרה במקרה, נדמה לי?
כן.
והתאהבת במדיום?
כן, אני בעצם חזרתי לביקור בארץ אחרי שנסעתי לנסות את מזלי בבירת האופנה החדשה, אנטוורפן, ומה שקרה זה שבמהלך הביקור הזה, במקרה נפלה בחלקי האופציה להיות אסיסטנטית למעצב אופרה. ובשנייה שנכנסתי לתוך המתפרה, הבנתי שזה המקום בשבילי. הבנתי שכל הפוטנציאל של מה שחלמתי לעשות בתוך המדיום של לבוש, בתוך המדיום של בגדים, יכול לבוא לידי ביטוי בעולם של תיאטרון. בעצם הפנטזיה הזאת היא לעשות אומנות בעזרת המדיום של בגדים, לפסל ולחלום באמת, ולתת ביטוי לאיזה, לשדים שלנו ולחלומות שלנו, האופרה ותיאטרון באופן כללי מאפשר את האופציה הזאת של לחלום ולחלוק את החלום הזה. בלי מחשבות על למי צריך למכור את זה, בלי מחשבות על כמה אסתטי זה צריך להיות. זה יכול להיות אגרסיבי וברוטלי, יכול להיות לזה אמירה, וכל החלום הזה פשוט קורה על במה.
כן, ולהתפרע בעצם, מבחינה יצירתית. לא, כי אנחנו, כשאנחנו חושבים, מה קורה במתפרה? תופרים. נכון? זה נראה לנו מאוד דל.
אז זהו, זה מה קורה במתפרה ותופרים, ולי לפעמים, הרבה מאוד פעמים, זה נראה מאוד משעמם ודל, כי זה המציאות שבעצם אני מתקיימת בה. אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל לפעמים יש איזה רגע כזה שמזכירים לנו מבחוץ שמה שאנחנו עושים הוא קסום באיזשהו אופן. זה מזכיר לי את הפעם הראשונה שהבן זוג שלי בא למתפרה באופרה, ונעמדנו מול איזשהו שולחן עם תופרת, והיא שאלה אם צריך לעשות, לתפור בכיוון הזה או לתפור בכיוון אחר, אם צריך להוסיף או לגרוע בעד, ופתאום ברגע אחד הוא הסתכל עליי ואמר לי, זה מה שאת עושה? הוא הסתכל מסביבו, ראה את כל התלבושות, ראה את כל המערך שקשור בלעשות בגד לאופרה, ודרך העיניים שלו לשנייה אחת ראיתי איזה קסם אנחנו יוצרים, איזה חגיגה מה שאנחנו עושים, איזה יופי שזה המקצוע שלי בעצם.
את למעשה משמשת גורם מתווך בין המנצח, במאי, מעצב, לבין המחלקה שמבצעת בפועל, ריאליזטור זה נקרא, להפוך לממש. נכון? כן. אז בואי ניכנס באמת אל מאחורי הקלעים ממש, אל המתפרה, נזכיר למאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו משוחחים על תלבושות באופרה, באולפן כאן תרבות, מאיה לוי ואני רותי קרן, ונוסיף שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, ההסקטים, פודקאסטים בשמם הלועזי, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות ועוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אז איך מתחיל התהליך? אתם מקבלים תוכנית, בקשות, ציורים, ויש מאין, מתחילים לחפש בדים?
לפני שלב העיצוב בעצם של הבגדים, יש עוד לפני כן את ההחלטה לגבי האופרה. בית האופרה בוחר את האופרה שהוא רוצה לעשות. אחרי זה הוא בוחר את המנצח שיבצע את האופרה הזאת, ובמקביל בוחרים גם את הבמאי. והבמאי יאגור מסביבו את הצוות האומנותי שיביא את החלום שלו, שיביא את הפנטזיה שלו לידי ביצוע. בתוך הצוות האומנותי הזה יש את המעצב. והמעצב, בקשר הדוק עם הבמאי, בעצם יתחיל לבנות את הדמויות סביב הקונספט שהבמאי מכתיב לאופרה. קודם כל זה אומר בעצם ללמוד מהי האופרה, איזה מין יצירה תנוגן, איך היא תנוגן, האם היא חתכו ממנה חלקים, האם היא תעשה במלואה, כמה זמן בעצם יש לאופרה הזאת, ואז להבין באיזה תקופה היא מתרחשת, ומתוך הנתונים האלה להתחיל להבין מי הם הדמויות ומה הם, איזה מין תהליך הם עוברים, מה בעצם מרכיב את הדמות הספציפית שאני עושה עכשיו, את מי אפשר לעשות 101 פעמים, את טוסקה אפשר לעשות 101 פעמים, 1,000 גרסאות שונות, יש לה אלפי אופציות ורגעים ועלילות שונות שהיא יכולה לעבור באותו סיפור. ואז בעצם מגיעים לשלב שבו מתחילים לצייר את הדמויות האלה. ולצייר אותם במצבים השונים שנמצאים. כל פעם שהדמות מופיעה על הבמה, יכול להיות שהיא מקבלת תלבושת אחרת. יכול להיות שהיא לא מקבלת תלבושת אחרת, אלא שהבגד הוא גם יכול באיזשהו אופן ללכת ולהתקלות ולהתבלות לאורך האופרה. יכולות להיות הרבה מאוד אופציות למה עושים עם עם הדמויות האלה. יש את הפנטזיה של איך שהמעצב רואה את הדברים מתרחשים, והדברים האלה יכולים להיות נורא נורא מוטרפים, משוגעים, קונסטרוקציות שלפעמים יכולות להיות בלתי אפשריות לעשייה. וזה התפקיד של המעצב. התפקיד של המעצב הוא לחלום, לחלום הכי רחוק שהוא יכול. התפקיד של הריאליזטור היא להסתכל על הפנטזיה של המעצב ולהביא אותה למציאות. להסתכל על הנייר, על הציור, ולקחת את זה ולהעביר את זה לחומר. להעביר את זה קודם כל לגזרה, אחרי זה לבד, אחרי זה לקחת בחשבון את הזמר או את החלל שבו הוא מתקיים, וגם את החומרים שבהם הדבר הזה יתפקד.
ולא אחת אתם מחדשים אופרה קיימת, נכון? ואז צריך להתאים את הבגדים לצוות המקומי, שזה אומר להרחיב או לעצר, למצוא פתרונות למבנה גוף אחר.
כן, לפעמים אנחנו יכולים לקבל תלבושת של סולנית, שבהפקה הספציפית הזאת, מי שעשתה אותה לפני כן, יכולה להיות נורא נורא קטנטנה, או לחילופין נורא 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 גדולה, ופתאום צריך להתאים את אותו בגד לסולנית אחרת שמגיעה עכשיו לעשות את אותה הפקה, ואז צריך למצוא טריקים וטכניקות כאלה ואחרות, כדי להתאים לצרכים הספציפיים של הזמרת הזאת את הבגד.
ולא תופרים את זה מחדש?
לפעמים תופרים גם מחדש. אם אנחנו רואים שהטריקים שלנו לא עובדים, כל הקטנים
הקטנים שלנו. זאת אומרת, אם זה מגיע מאופרה אחרת, אתם בעצם מקבלים גם את כל מחסן התלבושות?
כן.
הוא נשלח לארץ?
כן, אנחנו בעצם מקבלים את כל ארסנל התלבושות של ההפקה הספציפית הזאת, ויש הפקות שזה יכול להיות מאות תלבושות. יש הפקות...
ואז צריך להתחיל להתאים אותם לצרכים של הזמרים שיופיעו כאן.
כן, ומי מדובר נגיד במקלה, אז לפעמים יש 60 אנשים במקלה, וכל אחד מהם לובש שלוש תלבושות שונות לשלוש סצנות שונות. זה אומר מערך נורא נורא גדול של מדידות, שבהם אנחנו שלב אחרי שלב מודדים כל תלבושת, וכל תלבושת אנחנו צריכים להתאים למידות הגוף של זמר המקהלה. זה מערך שהוא לוקח הרבה מאוד זמן.
ולפעמים הקשר שלך הוא בכלל עם מעצב שלא נמצא כאן בארץ, נכון? נכון? קשר טרנס-אטלנטי.
נכון. יש מעצבים שמגיעים, ושיש להם באמת שליטה ויד בתוך העבודות שלהם. יש מעצבים שגם כבר לא נמצאים איתנו, ולפעמים מחדשים את העבודות שלהם. ולפעמים הם עסוקים, או עושים משהו אחר, ואין להם את הזמן לבוא ולחדש את ההפקות העתיקות שלהם. אז בעצם התפקיד שלנו זה להיכנס לתוך הראש של המעצב, לנסות להבין למה הוא התכוון, ולנסות לחכות או להיכנס לתוך, איך אומרים, state of mind, מצב מחשבתי של בן אדם אחר, וליצור מתוך המצב הזה איזושהי יצירה שהיא דומה, אבל הרבה מאוד פעמים תהיה קצת אחרת.
כן, אגב חידוש אופרה קיימת או העתקה, העברה של הפקה מבית אופרה אחד לאחר, אמרנו, מחייבת התאמה מחדש, גם לצרכים הפיזיים של הזמרים, להתנועה, אבל מעל הכל, ליכולת לשיר בתוך הבגד. כלומר, צריך להביא בחשבון, בתפירה, במדידות, לא רק שהבגד יושב עליך, אלא כמה הוא צריך להיות גמיש ולהתרחב עם התרחבות הריאות בזמן השירה.
נכון, הרבה פעמים אני חושבת שהגדולה, הדבר הכי יפה שמעצב יכול שיהיה לו, זה את היכולת לראות את הצרכים הפיזיים של הזמרים. וזה גם מה שמבדיל מעצב של אופרה, ממעצב לתיאטרון או למחול, או יש איזשהו צורך מאוד מאוד ספציפי, והוא גם מאוד אינדיבידואלי לכל אחד מהזמרים. כל אחד שר אחרת, כל אחד שר ממקום אחר. חלק אוהבים מאוד שיש איזשהו מכוך שמחזיק להם את השרפת, וחלק אוהבים שהכל משוחרר כדי שהבטן תוכל להתרחב, שהריאות יוכלו להתרחב, שיוכלו לזרוק את הכל בצורה מסוימת. וזאת עבודה שהיא מאוד קשה לזמר, וצריך להיות גם רגישים לזה. ובעצם העבודה של מעצב לאופרה מתחילה מתוך המקום שצריך לקחת בחשבון את המגבלות שיש לזמר. יש גם מעצבים שלא לוקחים את העניין הזה בחשבון, ומה שהם עושים זה שהם מחליטים להכניס את הזמר לתוך בגד תקופתי, ולקשור אותו בתוך משהו שהוא באמת, זה קורה לא מעט. כל הזמן צריך להיות באיזושהי תקשורת עם הזמרים, גם לנו, כשאנחנו מחדשים בעצם את אופרות שמישהו עשה לפני כן, אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתקשורת עם הזמרים, ולהבין מה נוח להם ומה לא נוח להם, ולפעמים זה תהליך שהוא יכול להיות נורא נורא ארוך, הוא יכול להתחיל עוד בשלב המדידות ולהסתיים רק בשלב החזרות על הבמה. לפעמים הוא קורה אפילו תוך כדי ההופעות. בעצם זמר אופרה הרבה מאוד פעמים צריך לשיר בארנות מאוד מאוד גדולות. לפעמים הוא גם שר בארנות קטנות, אבל הרבה פעמים אין הגברה. כלי עזר שיכול לעזור לזמר לזרוק את הקול שלו למרחק. יש לא מעט מקרים שבהם הבגד יכול להגביל את זה או לאפשר או להקל על הפעולה הזאת.
אז את זוכרת מקרה שבו חידשו הפקה צרפתית של חליל הקסם של מוצרט בבלגיה, נכון? אלא שאת התלבושת המיוחדת שאפילו זכתה בפרס של מלכת הלילה, שבדרך כלל מעצבים לבגד מאוד אקסטרווגנטי, תפרו בטעות קטנה בכמה מידות מן המידה המתאימה, וזה השפיע ישירות על היכולת שלה להפיק את הצליל ולשיר את אחת האריות הקשות ביותר לביצוע בכלל.
כן, בעצם באופן מפתיע את ההפקה הזאת אני הגעתי לראות כצופה. בכל בתי אופרה החידוש עובר איזשהו תהליך אחר. לפעמים הוא עובר דרך המתפרה, במקרה הספציפי הזה אני יודעת שהחידוש עבר דרך ידיהם של המלבישות, שהיו צריכות להכניס את הסולנים לתוך הבגדים ולעשות את המוניפיקציות ההכרחיות בשביל וכאן מגיע לידי ביטוי הרעיון של ידע ושל הבנה. מלכת הלילה בהפקה הספציפית הזאת, התחילה את האריה שלה, ואני בתור צופה הרגשתי שהיא נאבקת להוציא קול. התחילה לזוז בצורה נורא נורא מוזרה. היא ניסתה להתכופף קצת כדי לנסות להרים את הקול של הרחוק, והרבה צלילים לא יצאו החוצה. אז באותו רגע, הדבר ראשון שעלה לי בראש זה שמשהו לא מסתדר בתלבושת שלה. והיה ניתן לראות כמה שהיא מקובצת בתוך המחוך, וזה היה נורא נורא קשה לראות בתור מישהו שמתעסק בתלבושות. בן אדם אחר לא היה בכלל מרגיש את הדבר הזה, הוא היה אומר, אוי, היא עוברת יום לא טוב, היא שרה לו כל כך טוב היום, משהו לא מסתדר לה, מישהו אחר היה קורא לזה חוסר ניסיון, יותר מדי ניסיון,
נעיפות. זה היה עד כדי כך נשמע בקול שלה.
כן, הקול שלה היה, היא ממש לא הצליחה להוציא קול, אבל מתוך התנועות שלה, בתוך הבגד, אני הצלחתי לראות שמדובר באיזשהו קשל של התלבושת, המחוך חונק אותה, הוא חונק אותה והוא לא מאפשר לה להוציא קול, והיא מנסה בעזרת תנועות כאלה ואחרות לשחרר את עצמה מתוך החנק שהיא מרגישה בתוך המקום.
אבל לא עושים חזרות קודם, לא בדקו את זה קודם, זה איך קורה כזה דבר שזה נודע לכולם שזה לא מתאים על הבמה?
הרבה מאוד פעמים, אפילו הזמר עצמו לא מבין מה לא בסדר עם ה... שם נכנסת הרגישות של מישהו שמעצב תלבושות או שמתקן תלבושות. כי בעצם מה שקורה זה שהרבה פעמים מתוך לחץ, זמר לא מבין בכלל למה הוא לא מצליח לשיר איזשהו משהו. זמר צריך להיות פנוי לחלוטין, להתעסק אך ורק בשירה. הוא לא יכול להתעסק לא במשהו שמגרד לו בתוך הבגד, לא במשהו שמפריע לו לשיר, והתפקיד שלנו הוא לדאוג לכל הצרכים האחרים.
ואת אומרת שבעצם כאן לא עשו התאמה, פשוט השתמשו
פשוט
באותו בגד.
פשוט כנראה ניסו לדחוף את הזמרת הזאת לתוך
לבגד הקיים, לא
קיים,
עשו התאמה ולא, מחודשת.
כן. כן, ואני מתוך ההבנה שלי, בגלל כן. שאני מתעסקת בדיוק בדברים האלה, יכלתי להבחין בזה. אני מתארת לעצמי שמישהו אחר יסתכל על זה ולא בדיוק הבין מה היה הסיבה שלה.
שזה הפריע לה. עוד על הקשר בין הבגד למוזיקה עצמה, להפקת הצליל, לפעמים בגד שכבר נתפר, מתברר, כך סיפרת לי, שהוא לא נכון אקוסטית.
נכון.
חוסם את הצליל.
אני יכולה לתת דוגמה מתוך הפקה שעשינו בעונה שעברה, של כוחו של גורל, שבעצם יש איזו סצנה שבהם המקהלה נכנסת עם ברדסים על הראש. אני חושבת שמה שהם עשו זה איזה שהם סוג של אנשי דת, כמרים או משהו כזה, ובעצם הם נכנסו לבמה לבושים בברדסים האלה, וכשהם התחילו לשיר, הקול שלהם נתקע בתוך הברדס. הם לא צריכו לשחרר את הקולות שלהם החוצה. זה קורה מדי פעם. הרבה פעמים מנסים לקחת את הדברים האלה בחשבון, ולפעמים גם לא מחשבים את הפוטנציאל שיש לבגד לפגוע באיכות של הקול. במקרה הספציפי הזה, המנצח ביקש להוריד את הברדסים, ובאמת הצליחו לזרוק את הקול נורא רחוק אחרי זה. והוחלט שבסצנה הספציפית הזאת הם ייכנסו עם הברדסים על הראש, אבל ברגע שהם התחילו לשיר, הם יורידו את הברדסים מהראש. ואז הקול שלהם הם יזרק למרחק יותר גדול. ובגלל שבאמת הבמה באופרה הישראלית והעולם נורא 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 גדול, אז יש צורך, אני מתארת לעצמי שבמקום אחר, באיזשהו אולם איטלקי קטן, אז יכול להיות שהבעיה הזאת לא הייתה מתקיימת, אבל אצלנו הבעיה הזאת התקיימה, אבל כן הם היו צריכים להוריד את הברדסים ולשיר הרבה יותר חזק החוצה.
כן, זה כבר גם השילוב של מבנה האולם והתנאים האקוסטיים.
נכון.
כן, ואופרה, שוב, צריך לזכור, זו הפקה בממדים עצומים מכל בחינה, ולזה יש השלכה על הבגדים, נכון? גם צריך להיראות למרחק, גם צריך להיות נאמן באופן ריאלי לתפיסה הבימתית, לתקופה, למקום, לרעיון, אבל גם יש הרבה מאוד תלבושות. נכון. אם מדובר באופרות שיש בהן המון, לבוהם, למשל, בתחילת המערכה השנייה, הזכרת את הסצנה הזאת, זה עשרות אנשים על הבמה, סוס, מרכבה, אני ראיתי לא מזמן את האופרה הזאת במטרופוליטן בניו יורק, וכשהמסך נפתח, הקהל מחא כפיים רק למראה, כי זה באמת מרהיב. ואתם צריכים לתפור לכל אחד ואחד שעומד על הבמה, גם מי שלא שר, ניצבים, מקהלה, ילדים, אפילו את פועלי הבמה שמחליפים את התפאורה, אתם צריכים להלביש.
אני חושבת שהסדר גודל של אופרה הוא מה שמבדיל בין הכנת תלבושות לאופרה באופן ספציפי, לבין תיאטרון באופן כללי. אופרה היא מערך ענק. גם הדרך שבה מסתכלים על הבמה היא הרבה יותר פרוסה. צריך להסתכל על דברים ממרחק, צריך להבין שמדובר באיזשהו מערך נורא 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 גדול. הרבה מאוד משתתפים, יש גם אופרות עם הרבה פחות משתתפים, אבל רוב הפעמים שכמו שדיברת על המערכה השנייה בלבואם, או על סצנת התדאום בטוסקה למשל, שפתאום הבמה מתמלאת במאות אנשים, נבוקו, כן, שפתאום
העבדים, הבמה... כל
ה... יש הרבה מאוד כוח לדימוי הזה שרואים אותו על הבמה, ומה שמסתתר בתוך הכוח הזה הוא איך אנחנו מסדרים את התלבושות, שיפתח הווילון, אנחנו נראה אושר של צבעים, לפעמים אושר של בני אדם, וזו עבודה נורא נורא עדינה, זו עבודה עדינה בין הכמות של האנשים שנמצאים על הבמה, איזה תפורה בדיוק אנחנו שמים בתוך הסצנה הזאת, מה הם בעצם התלבושות שאנחנו רואים בתוך הסצנה הזאת, וכן, זה מערך נורא גדול שצריך לבנות אותו לאורך זמן. מקהלה יכולים להיות בה מאות אנשים, והם יכולים להחליף הרבה מאוד בגדים לאורך האופרה. זה אומר שיש כמות לא מבוטלת של תלבושות שצריך לייצר וליצור בשביל...
כן, איך משתלטים על כמות עצומה כזאת באמת של תלבושות? כמה זמן זה לוקח? הכנה כזאת.
לפעמים ההכנה לקראת הייצור יכולה לקחת שנה, חצי שנה. משלב הסקיצות ועד... אבל יש גם אופרות שאנחנו עושים במעט מאוד זמן. יש אופרות מקוריות שאנחנו מצליחים לעלות תוך 4 חודשים. יש אופרות שאנחנו עושים תוך חודש אחד. צריך לחשוב נורא נורא מהר. צריך להבין את ההפקה נורא נורא מהר. להבין את מהלך העניינים, את הנרטיב של האופרה עצמו, ולהיכנס מאוד מהר לתוך מה עושים ומתי עושים אותו. ולפעמים במקלות ילדים אנחנו מודדים 2 או 3 ילדים במקביל, ואז אנחנו יכולים ליצור כל מיני דמויות כאלה שהן לפעמים גם מתקשרות אחד עם השני. בעצם כשמודדים ילד אחד שאמור לשחק עם ילד אחר, אז לפעמים יש תקשורת, מערכת יחסים בין הבגדים שהם לובשים, כי מדדנו אותם ביחד.
מה זאת אומרת? מה למשל?
אם זה בפלטה הצבעונית, זכור לי באלה בוהם באמת שעשינו איזשהו, יצרנו מערכות יחסים בין הילדים, בעצם יש שני ילדים שנמדדו ביחד, אז ילדות קטנות שהפכו לשני נערים צעירים, פתאום היו שניהם לבושות כמו בנים, ומשהו במערכת יחסים ביניהם הצליח להביא איזה שהם דמויות חדשות לתוך האופרה.
שזה נוצר בעצם בחדר המדידה, את אומרת, לגמרי באקראי.
כן.
אז המון תלבושות של הזמרים הסולנים, לדמויות הראשיות, צריך לתפור בדרך כלל כמה מערכות לבוש, גם כי תמיד יש שני קאסטים לפחות, כלומר את אותו התפקיד יבצעו שתי זמרות או זמרים, ולכל אחד נתונים אחרים, צרכים אחרים?
כן. את אותו תפקיד יכול לעשות בחור נורא מבוגר ובחור נורא נורא צעיר. את אותו תפקיד יכולים לעשות 3 אנשים, שכל אחד מהם נראה אחרת לחלוטין, ואז צריך לנסות איכשהו לבנות, צריך להישאר נאמנים מצד אחד לדמות שאנחנו רוצים ליצור, מצד שני צריך לקחת בחשבון את הגוף השונה, את המראה של הבן אדם, צריך לקחת בחשבון את כל המרכיבים שלה, ולפעמים אותה דמות יכולה לראות טיפה אחרת בהופעות שונות.
אבל כשאתם תופרים לשתי זמרות או שני זמרים או 3, כמו שאמרת, לאותו תפקיד, תלבושת אחרת, ונניח שאחד מהם הוא גדול ממדים והשני הוא מאוד מאוד צנום, העיצוב של איך הוא צריך להיראות הרי כבר קיים, ובכל זאת מבנה גוף גם משנה את אותו ציור, אז יש דברים שממש ייראו אחרת, שאתם תעשו שינויים ממש, או שזה רק עניין של גודל, של אותו עיצוב, אבל בגודל שונה?
לא, יש הרבה דברים שאנחנו נעשה באופן שונה. מהפרופורציות של איך הדברים צריכים להיראות, שזה הבסיס, ולפעמים צריך לשנות את הצבע ואת החומר ואת הצורה של איך שהדברים נראים, כדי שאותה דמות... בעצם צריך להבין שהאינטרס של מעצב, שקודם כל הזמר ירגיש בנוח, בתוך מה שהוא לובש, ושזה ישרת אותו, את הרגע שהוא הופך להיות הדמות.
אז יש לפעמים בקשות מיוחדות שאתם מקבלים?
יש בקשות מיוחדות. להגביע את הכתפיים, להגביע את הנעליים, להאריך את הידיים, לקצר את המותן או את הדברים אישיים שכל אחד בעצמו, ועד צרכים מיוחדים, כמו אם שנה שעברה הצגנו את, לא, לפני שנתיים, הצגנו את רומאו ויוליה של גונו באופרה הישראלית. אני עבדתי מעצבת גרמניה צעירה נורא נורא מקסימה, שהייתה צריכה לעצב בהפקה המקורית לאנדריה בוצ'לי, שהוא עיוור, מגיל 12. והיה לה נורא נורא חשוב שהוא באמת ייכנס לתוך הבגד של רומאו, ושהוא ירגיש כמו רומאו. ואיך עושים את זה למישהו שלא מסוגל לראות את הבגד שהוא לובש בעצם? וההחלטה שלה הייתה לגרום לו להרגיש את הבגד דרך החומר. והיא בחרה להשתמש באור, בצבע טורקיז מדהים, שמי שראה אותו מבחוץ היה, והיא עשתה טיפורים קטנים בתוך הז'קט, כדי שכשהוא יעביר את היד שלו על הז'קט, הוא יוכל להרגיש את הטקסטורה העשירה בתוך האור. כל דבר בתוך החומר הזה היה לו משמעות, לריח היה משמעות, לתחושה הייתה משמעות, לתפרים, לחלק שבו מתחבר השרבול עם היד, לכל היה משמעות מבחינת המעצבת, כדי לגרום לו להרגיש לרגע אחד בתוך הבגד הזה, להתחבר לדמות של רומאו ולהיות הפנטזיה הגדולה של איך שהוא רואה את עצמו ואיך שהיא רואה את
אז אותו. אז זה ממש בתוך... אומר להיות בקשר ישיר מאוד עמוק איתו.
נכון. זה אומר להיות בקשר
לנסות,
ישיר.
לנסות, לבדוק מה עובד, מה לא עובד.
נכון. וגם להבין מה, שוב פעם, יש את הצרכים הפיזיים. דיברנו לפני כן, הצרכים הפיזיים, כל מה שקשור לקול שלו, לפעמים הצרכים של זמר הם צרכים רגשיים. הוא רוצה להרגיש בתוך הדמות, והוא רוצה, ולפעמים הוא לא מרגיש שהוא צריך את זה, אבל המעצב רוצה שהוא ירגיש את זה. הוא רוצה שהוא יעריך גם את העבודה שלו.
ואיפה את בתוך הסיפור הזה?
אז בעצם הרבה מאוד פעמים מעצב מגיע לתוך הסיטואציות האלה בלי פתרון. וזה מה שיפה בעבודה בתוך המתפרה, שזאת עבודת צוות. כל אחד מביא מהניסיון שלו. כל אחד הולך הביתה וחולם בלילה איזשהו רעיון וחוזר בבוקר, ולפעמים המעצב בכלל לא חשב על פתרון הדבר הזה, אבל מישהו כמוני או מישהו אחר מתוך המתפרה יכול לעבור דרך נחלת בנימין, יכול לעבור דרך איזשהו מקום אחר ולהביא חתיכה של בד שפתאום תפתור את העניין הזה. או לדבר על איזשהו חומר שנראה לו שיכול... במקרה הזה עם האור, הטקסטורה לא הייתה הדבר היחידי, אלא גם הריח של האור. הרבה חושים אחרים עובדים עם הרעיון הזה של לגרום למשהו.
אז זהו, את מדברת פה על החומר, איך בכלל נבחר החומר שממנו יתפרו את הבגד? עד כמה זה באמת חשוב, גם מבחינת המראה, גם מבחינת הנוחות?
אז הרבה מאוד פעמים מנסים להיות נאמנים לתקופה. אם זה באמת לבחור חומר בצבע, נכון? נגיד, אדום הוא מאוד מזוהה עם מלוכה בתקופות מסוימות, אז אי אפשר לשים פשוטי העם באדום, ולקוות שאנשים יתעלמו מהחוסר הדיוק ההיסטורי הזה. וגם חומרים מסוימים, משי פראי לא יכול להיות לעובד אדמה, אז יש קודם כל את המימד של הדיוק ההיסטורי, וגם של ההיגיון. ובשלב מאוחר יותר יש גם לקונסטרוקציות יותר מורכבות, צריך להשתמש בחומרים טכנולוגיים יותר מורכבים. נגיד, אם אנחנו רוצים באמת לפסל איזשהו משהו בתוך הבגד, אז אנחנו נשתמש בחומרים סינתטיים, משהו שיכול להחזיק שרבול מנופח, או שיש עליו איזשהו מבנה, או מה מכניסים בתוך הבגד.
מה מכניסים?
הרבה מאוד פעמים, אם זה מכוחים, או אם זה שוב פעם קונסטרוקציות אחרות פיסוליות, הרבה מאוד פעמים אנחנו משתמשים בעזרים בתוך הבגד, אם זה עצמות, מה שנקרא עצמות, והיום הוא עשוי או מפלסטיק או ממתכת.
מה שיש בחזיות.
מה שיש בחזיות, כן. יש גם את זה, יש כל מיני חומרי הדבקה שנכנסים לתוך הבגד, שמקשים את הבגד, שמרקחים את הבגד. יש כל מיני טכניקות קטנות של רשתות שמכניסים בתוך שרבולים כדי לנפח אותם, כדי להשטיח אותם. כל הקונסטרוקציה הפנימית של הבגד היא גם משהו שאנחנו לוקחים אותה בחשבון. ושוב פעם, יש את כל מה שקשור בדיוקים ההיסטוריים. אם בסמלה אחת האגן אמור להיות נורא נורא רחב, אז איך בעצם ממלאים את האגן כדי שהוא ייראה כמו, אבל עדיין לא יכביד באופן שהוא יהיה בלתי אפשרי לנוע איתו, לזוז איתו, או להחליף את הבגד.
כן, ובתוך התפקיד, אמרנו שיש כמה קאסטים, אבל גם בתוך אותו התפקיד, יש החלפות של מערכות לבוש מסצנה לסצנה, שצריכות להיעשות לפעמים בתוך פחות מדקה, ואם מדובר בתלבושת תקופתית כבדה ומסורבלת, רבת קרסים וכפתורים, מה עושים עם זה?
זהו, זה הסוד השמור ביותר בעולם התיאטרון, בכל מה שקשור לתלבושות. שלא כמו קולנוע שאפשר לעצור, להחליף בגד ולחזור. תיאטרון קורה בזמן אמת. לשנייה אחת יוצאת זמרת או שחקנית מהבמה, ובשנייה אחרי זה היא צריכה לחזור עם בגד אחר לחלוטין. אז יש כל מיני טריקים של תיאטרון שקשורים ברוחסנים, לחצניות, כפתורים, כל מיני דברים נתלשים מהר מהגוף, ואפשר מהר מאוד להחליף את הבגד. לפעמים הטריק עצמו קורה כשמשתמשים באותה סמלה בכמה וריאציות שונות. מורידים רק שרבול אחד, מסובבים אותה. לפעמים אותה סמלה יכולה לראות ב10 דרכים שונות באותה הצגה, כי
יש לה חלקים מתפרקים.
חלקים מתפרקים, חלקים מתלבשים, מורידים, שמים, צובעים. אותה סמלה יכולה לראות ב1,000 דרכים שונות.
ואת אומרת שיש את כל הפטנטים האלה כאשר מבחוץ זה ממשיך להיראות, נניח, כמו עם
כן,
כפתורים.
כן, הכל קורה בסוד. בעצם אנחנו רואים איזשהו מחוך, והוא נראה שהוא רחוס עם חבלים או עם שרוחים נורא נורא יפה, ומתחתיו יושב איזשהו טריק שיאפשר לו לצאת נורא מהר ולחזור נורא מהר למקומו כשצריך.
אז זה פטנטים, ואתם גם הבנתם, מעבירים הדרכה למלבישות, איך בדיוק לעשות את זה ולעזור לזמר להתפשט או להתלבש במהירות הגבוהה ביותר?
כן, הדבר הכי חשוב זה בעצם פעולה עצמה. מי שעושה את זה, זה צוות מדהים של מלבישות, שזה ההתמחות שלהם. ההתמחות שלהם הוא בעצם להבין איך הבגד עובד, להבין את הטכניקה שאנחנו מייצרים במתפרה. אנחנו מעבירים את האינפורמציה הזאת הלאה למלבישות, והם בעצם בחזרות הראשונות מתאמנות על הזמן שלוקח להם להחליף את הבגד מאחד לשני. ולפעמים זה לוקח יותר זמן ממה שצריך. עשינו עכשיו את חלום ליל קיץ, לא מזמן, והיה חילוף מאוד מאוד מהיר בין בגד שהוא חליפה לדמות שיריה. והבגד היה לא קל בכלל להיכנס אליו. לקח מספר חזרות כדי לעמוד בזמנים של החלפת הבגד. החילוף של הבגד יש לו 20 שניות, אז בהתחלה זה לקח 23 שניות, ואחרי זה זה לקח 22 שניות, ופתאום חזרה אחרת יש 50 שניות, שמשהו נתקע ולא מסתדר. ולאורך החזרות מתאמנים עד שמגיעים לתוצאה המושלמת של 20 שניות של חילוף, והזמר נכנס לתוך הבמה, כאילו קסם.
כן, וכאן הדיוק הוא מאוד משמעותי, כי אנחנו מדברים על מוזיקה.
כן.
זה לא, זה חייב להיות.
יש מוזיקה, וזה חייב להתרחש, זה חייב לקרות.
חייב להיות בול. אז אם באמת לא מצליחים לעמוד בזמנים, זה מצריך מכם הערכות מחודשת, שאתם צריכים אולי לעשות איזה שינוי בתפירה?
כן, זה קורה לפעמים גם תוך כדי הופעות, שפתאום אנחנו מבינים שאיזשהו חילוף הוא ממש קורה על הקצה, הוא קורה ברגע האחרון, יכול להיות שהוא לא יקרה, או שבמהלך החזרות הוא קרה, ואז הוא קשל, ואז וזה מצריך מאיתנו לשנות את המנגנון. לפעמים דברים צריכים לשבת על מה שחשבנו שיעבוד נורא יפה עם סקוטש או ולקרו, פתאום צריך לעבוד עם איזשהו חוט שמושכים אותו והבגד מתפרק. אז צריך לחשוב כל הזמן על המנגנונים האלה ולמצוא את הדרך הנכונה שהדבר הזה יקרה.
כן, אז יש באמת המון אפשרויות, ואנחנו מדברות על מידות ועל עיצוב, והבגד ברדס, גלימה, כנפיים, שובלים, אורך. את צריכה באמת להיות בקשר עם המון פונקציות בתוך המערכת, אבל בכל זאת מעניין אותי לגבי הזמרים עצמם, הקשר עם הזמר, עם משהו מעדיף או לא מעדיף, או סיפרת קודם על עניין הפאות, צריך קצת, או קצת הרבה, פסיכולוגיה, נראה לי, לשכנע מישהו ללבוש משהו שהוא לא אוהב או שלם איתו.
נכון, בעצם ברגע שמתחילים להתעסק עם בגדים, הקשר הראשון שיש לך עם הזמר הוא העיסוק שלך עם הגוף שלו. וזה מקום שהוא מאוד מאוד רגיש לכולנו. בעצם אנשים שעובדים בבגדים הם אנשים מאוד גם דיפלומטיים וגם צריכים שיהיה להם הרבה, לפעמים בן אדם לא צריך שישנו לו הרבה בתוך הבגד, הוא רק צריך שיקשיבו לו, הוא רק צריך שיבינו מאיפה הקונפליקט שלו מגיע. אבל לפעמים באמת צריך להיות רגישים מספיק כדי להבין שמשהו הוא לא נוח, או הוא לא קורה, או הוא לא בסדר, הוא צריך לשנות אותו ולהחליף אותו. היה לנו מקרה עם אחת מבנות המקלה שהבגד באמת לא היה לה נוח, הוא הכאיב לה. היא לא הצליחה לבוש אותו, וזה כלל גם את הנעליים, וגם את המחוך, וגם את הכובד. היא לא הצליחה לשיר, וזה העסיק אותה. וזה באמת אחת מתוך 60 נשות מקלה, שבתיאוריה היה אפשר כן פחות קול, לא פחות קול, אפשר גם לומר הרבה מאוד פעמים לזמרים, אז תתמודד, זה המקצוע שלך, אבל זה לא המקום שאנחנו נמצאים בו. המקום שאנחנו נמצאים בו הוא מקום שאנחנו יודעים שאנחנו נוגעים באיזשהו נקודה נורא נורא רגישה אצל האנשים. וצריך לעבוד איתם וללכת איתם, כי רק ככה התוצאה תהיה הכי טובה, רק ככה כל הכי טוב יכול לצאת. ובמקרה של יש את המקלה הזאת, החלטנו שהיא לא צריכה ללבוש בגדי נשים, היא לא צריכה ללבוש את המחוך, היא לא צריכה ללבוש את השמלה הגדולה והכבדה, והחלטנו להחליף את הבגד שלה ולשים אותה בבגד של גברים, והיא שרה את החלק שלה מהאזור של הגברים, שרה את החלק הנשי, אבל הייתה לבושה כמו גבר לחלוטין, ואף אחד לא זיהה שיש איזשהו הבדל. אז כולם זכו.
ואנחנו מדברים על תרגום בין רעיון למימוש, בעצם את די אחראית לתרגום הזה, אפילו אמרנו, יש לזה שם, ריאליזטור, אף על פי שלפעמים החיפוש הוא דווקא פנטסטי, דמיוני, הרחק מריאליה, כמו למשל בהפקה של נבוקו, שהלכה לאינטרפטציה לא שגרתית.
מה שהיה לא שגרתי בו היה בעצם תהליך היצירה עצמו. הרבה מאוד פעמים תהליך היצירה מתחיל מהבמאי, לבמאי יש איזשהו רעיון, איזשהו פנטזיה, והצוות האומנותי מנסה לממש באופן כזה או אחר את הפנטזיה שלו. ולפעמים התהליך הוא אחר, הוא הפוך לחלוטין. לפעמים היצירה מתחילה מאיזשהו פרגמנט שמישהו מתוך הצוות האומנותי החליט שהוא יכול להיות מעניין.
מישהי במתפרה שיכולה להציע פתאום משהו?
לפעמים מישהו במתפרה יכול להציע איזשהו משהו מעניין. לפעמים זה יכול להתחיל מחומר, זה יכול להתחיל מצבע או ובמקרה הספציפי הזה, הכל התחיל מגלויה. מהצוות אפורה הביא איזושהי גלויה בצבע כחול רויאל, ועליה יושב סוס מכוסה בפרחים, והוא מחליט שזה יהיה הסוס של נבוקו. והוא מביא את זה לבמאי, והבמאי מתאהב ברעיון הזה. ואז התלבושות מתלבשות על זה.
באיזה אופן?
ברגע שהחלטנו על איך שהסוס של נבוקו הוא לא סוס אמיתי, סוס מכוסה בפרחים בצבע כחול, אז בעצם אנחנו כבר לא מדברים על מציאות, אנחנו באמת מדברים על איזשהו סוג של פנטזיה, אז נבוקו לא חייב להתקיים בתוך איזשהו זמן ותקופה, הוא יכול להתקיים בתוך עולם הדמיון. במקרה הזה התלבושות קרו מתוך עולם הדמיון. היה להם איזשהם השראות של ימי הביניים, אבל הכל היה בתוך איזשהו עולם שהוא כמעט אפילו עתידני בתפיסה שלו. הפלטה הצבעונית נבחרה דרך הדימוי הזה. בעצם אם התפאורה תהיה כולה כחולה, אז איך נוציא את הדמויות החוצה? זה היה צריך להשתמש בצבעים נגדיים, היה צריך להשתמש בטקסטורות אחרות, פתאום את כל הטקסטורות קיבלו איזשהו מין ברוקדים פרחוניים וצבעוניים, פתאום יש חומרים מסוימים שלא מתאים להשתמש בהם. כותנות חלקות, זה לא משהו שיראו אותו מאיזשהו מרחק בתוך הבמה.
וזה הכל, כל מיני חומרים שאתם צריכים למצוא במתפרה כדי לבצע אותם.
כן.
ולפעמים העבדים, סיפרת לי שאתם לפעמים עושים איזה מין קולאז' כזה, למשל איזה אופרה שהיה צריך בקרמן.
הנה, זה משהו שאנחנו עובדים עליו ממש ממש עכשיו. מחדשים עכשיו אופרה שבמקור היא של המטרופוליטן, אבל שייכת עכשיו לאופרה הישראלית של קרמן. וכשעשו אותה בפעם הראשונה, ב-2009 לפי דעתי, יש תפקיד של לוחמי שברים. ואת כל התלבשות היה צריך לעשות בארץ, אבל את החומרים המדויקים של לוחמי השברים הקלאסיים, הספרדים, את זה אין.
אין בנחלת בנימין.
אין בנחלת בנימין. אבל מה שכן יש, זה כל מיני בדים אוריינטליים עם ארבסקות, ותכשיטי זהב, ופרנג'ים, וכל מיני חומרים אחרים שמגיעים מהאזור שלנו, עם טביעת אצבע מאוד מאוד מקומית של המזרח התיכון, שבאיזשהו אופן, תוך איזשהו קולאז' יהיה אפשר ליצור מהם משהו שידבר על לוחמי השברים האלה. וזה מה שקרה בעצם. נקנו מלא 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 חומרים, מהעיר העתיקה ועד יפו, והלכו לכל הארץ להביא כל מיני תכשיטים, ועל הבגדים נתפרו באופן ידני, נתפרו כל מיני תכשיטים, שבאמת התוצאה הסופית שלהם הייתה לוחמי שברים אותנטיים לחלוטין, שמזווית מסוימת לא היה אפשר בכלל לערער על זה, שהם לא הגיעו מספרד.
Made in Israel.
Made in Israel.
סיפרת גם על עוד הפקה ממש חדשה, לא מזמן, של פאוסט, וכאן ממש תרגמתם פרט עלילתי, או אביזרים במקור, פרחים ותכשיטים, תרגמתם למעיל, כלומר, לבגד היה תפקיד סימבולי.
נכון. לפעמים זה קורה שבעצם אופרות מסוימות, האינטרפטציה שלהם היא אינטרפטציה סימבולית. במקרה הספציפי הזה של פאוסט, שעשה אותו סטפנו פודה, שהוא סוג של ליאונרדו דה וינצ'י כזה, ידו עוסקת בהכל. הוא גם מעצב התפאורה, הוא גם הבמאי, הוא גם הכוריאוגרף, הוא גם אחראי על התפאורה ועל התלבושות ועל הכל, והוא החליט והוא החליט שהוא נורא רוצה שהפרחים והתכשיטים שמקבלת מרגרית מפאוסט יבואו בצורה של בגד. ובעצם יצרנו איזשהו מעיל, וכיסינו אותו בפרחים. מה שקורה בתוך הסצנה זה שהפרחים שמקבלת מרגרית מכסים אותה. היא טובעת בתוך הפרחים האלה שהיא מקבלת, היא רוקדת בתוכם, היא נכנסת. זה בעצם, כמו שאמרת, באופן סימבולי, היא טובעת בהם, היא מכילים אותה, היא מכילה אותם.
שהיא לובשת בעצם מעיל.
היא לובשת מעיל. במקום לקבל זר של פרחים ביד, הפרחים הופכים להיות הכסות שלה, ומה שהיה אמור להיות אביזר הפך להיות איזשהו בגד ומגדיר את הדמות הזאת מחדש, אותו דבר עם התכשיטים. כל תכשיט שם נתפר אחד-אחד לתוך המעיל.
של מי היה הרעיון הזה?
הרעיון במקור היה של סטפנו פודה, אבל הביצוע היה ביצוע שעבדתי עליו לתוך הלילה באופרה הישראלית. תכשיט תפרתי, עד שהצלחתי לממש את הפנטזיה של מה שסטפנו ראה בעיני רוחו. זה התחיל בתור איזושהי אמירה כללית של אני רוצה שזה יראה כמו מפה, מפת עולם שמורכבת מתכשיטים. ואז התחלתי לבנות כל מיני יבשות כאלה של תכשיטים על הבגד, ובשלב הבא הוא אמר לו, אני רוצה שכל הבגד יהיה מוכל בתכשיטים, ובשלב אחרי זה אז מיליתי עוד את הבגד בתכשיטים, ולאט לאט הצטברו עוד ועוד ועוד תכשיטים עד הרגע שבעצם מרגרית לובשת אותם על הבמה.
תכשיטים ופרחים.
כן, נוצצת בתכשיטים, נוצצת בפרחים, ופתאום במתח העבודה הזאת היא שהבגד מכיל את הדמות.
זה משליך בעצם לא רק על המראה לנו הצופים, אלא על המבצעים עצמם. אני מניחה שלעבוד, לשיר עם בגד כזה עלייך, זה באיזשהו אופן משפיע על הביצוע.
כן, זה אתגר. יש הרבה מאוד פעמים גם שבגדים, כשהם אביזרים שהופכים להיות בגדים נלבשים על הגוף, הם הופכים להיות איזשהו אתגר מסוים. צריך ללמוד לפעמים לזוז איתם. צריך לדעת מה מרעיש. לפעמים מעיל של תכשיטים יכול להרעיש ולהוציא אותך חמירי,
בטח,
וזה
לא?
כבד נורא.
אז איך?
לפעמים זה לוקח קצת אימון. גם עם שובלים ארוכים זה קורה לפעמים. לפעמים השובל של הסמלה נורא 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 ארוך. וחבל לקצר אותו בגלל שזה פשוט לא נוח. לפעמים צריך ללמוד לדעת לשחק עם זה, לזוז עם זה ו...
כי זה יפה.
כי זה יפה, כן.
לא, אבל מה שאני שואלת, אם את הרגשת שבאיזשהו אופן המעיל הזה שאת רקמת ותפרת לה, גם יקרין על הביצוע שלה את התפקיד.
אני חושבת שבגדים באופן כללי מקרינים על הביצוע. כשהזמר נכנס לתוך הבגדים, הוא לרגע אחד הופך באמת להיות הדמות. והוא מרגיש את זה. בגדים בעצם גם בתיאטרון, הם מגדירים את הבן אדם. Dans sa gloire dérisoire, le monstre abject consulte aux cieux. Il contemple rage étrange à ses pieds le genre humain, ses riens, les pères à main, dans le sang et dans la fange. Où prie l'ardent métal, où prie l'ardent métal. Et Satan conduit les balles, conduit les balles, et Satan conduit les balles, conduit les balles, et Satan conduit les balles, conduit les balles, conduit les balles, et Satan conduit les balles, conduit les balles, conduit les balles.
טוב, מלאכת העיצוב והתפירה וההתאמה נשלמה, מגיעות החזרות הכלליות, החזרות הגנרליות, יש כמה, נכון? יש חזרה עם תפורה, חזרת תאורה, חזרת תלבושות וחזרה גנרלית כללית. וגם בשלב הזה, הכמעט לפני בכורה, גם המנצח וגם הבמאי יכולים לבקש שינויים, תיקונים, וקורה וקרה שמתברר שמשהו לא עובד.
דווקא בשלב הזה יכולת להתגלות הכי הרבה טעויות, כי בעצם אנחנו פעם ראשונה שאנחנו רואים את הבגד מתפקד שהוא לא בתוך סביבת המתפרה, שזאת הסביבה הכי נוחה לו, שכל דבר אפשר לקצר, להרים, להוריד. זה השלב שבעצם אנחנו רואים בפעם הראשונה את הבגדים ממרחק. יש מרחקים מסוימים שטקסטורות מסוימות לא רואים אותם. יש פתאום איזשהו כתם של צבע במקום טקסטורה שנורא נורא רצינו לראות אותה על הבגד. לפעמים אורחים של הבגדים לא עובדים, לפעמים התפורה לא מסתדרת עם הבגד, התאורה לא מסתדרת עם הבגד. החזרות האלה על הבמה זה בדיוק המקום הכי הכי חשוב לתלבושות.
ויש זמן לעשות את התיקונים האלה?
תמיד יש זמן לעשות את התיקונים האלה. לפעמים התיקונים גולשים גם לתוך שלב
ההופעות
עצמם. אני יכולה להיזכר בנעליים שלא היו מוכנות בזמן עד לרגע העלייה על הבמה. בעצם חזרות נעשו שבועיים או שלושה לפני, והדמות שהייתה צריכה לבוש את הנעליים האלה, שהיו נעליים מאוד מאוד מיוחדות גם במידה שלהם וגם בעיצוב שלהם, הדמות לא חוותה אף פעם במהלך חדר החזרות את התחושה של לרקוד עם הנעליים האלה, לזוז עם הנעליים האלה. ואז הגענו לשלב הבמה, והנעליים בעצם לא היו מוכנות עד אותה נקודה. והסיבה שהן לא היו מוכנות זה כי לקח הרבה מאוד זמן להכין אותם. היה צריך לשלוח אותם לכל מיני מפעלים, לעשות, כי הם היו כל כך מיוחדות. אז בעצם הגענו לשלב הבמה וכבר כמעט ואין אופציה לשינוי. ובפעם הראשונה, אז אמר נועל את הנעליים, ומבין שהוא לא מסוגל לזוז בתוך הנעליים האלה. עכשיו יש לנו ממש מעט זמן כדי לנסות ולפתור מחדש, או למצוא פתרון לנעליים שבעצם לקח כמה חודשים להכין אותם. ואז, או שאנחנו עושים איזשהו תיקון פרוביזורי במקום, מנסים להוסיף איזושהי סוליה, איזשהו, ולתת לזמר להתרגל, לעבוד עם הנעליים הספציפיות שהיו החזון הגדול של המעצב, או להחליף את הנעליים.
מה עשיתם?
במקרה הספציפי הזה הוא התרגל לעבוד עם הנעליים.
התרגל. ואמרת לי שאתם האנשים שמאחורי הקלעים יודעים איך זה צריך להיראות, איך זה צריך לתפקד, גם אם הקהל לא מרגיש, אתם יודעים.
נכון, האמת היא שאנחנו בעצם היחידים שיודעים. אם משהו לא מתפקד או לא קורה, אם מישהי שכחה להחליף בגד, או הנעליים שלה הם לא הנעליים הנכונות, או החולצה שלה לא מסודרת בדיוק איך שהיא צריכה להיות מסודרת במקור, אנחנו בעצם היחידים שיודעים את זה. הקהל לא יודע מה הייתה הפנטזיה המקורית של מה שחשבנו עליו.
ובכל זאת, אם צריך תיקון, תוך כדי הופעות?
כן, זה גם קורה לא מעט פעמים. כל תקופת ההופעות, תמיד יש עדיין אופציה לשנות, להחליף ולשפר.
אבל איך מספיקים אם יש הופעה ערב ערב?
קודם כל יש שני קאסטים. כשזמר אחד שר יום אחד, אז הזמר השני נח באותו יום. מה שאומר שיש לנו מספיק זמן לתקן לזמר הנח את הבגדים במהלך היום. אבל מה שחשוב גם לזכור זה שיש צוות מדהים של תופרות, של תיאטרון, שהגדולה שלהם זה זה שהן מסוגלות לעשות קסמים ונפלאות בפחות מ-4 שעות.
בחזרה הגנרלית, כל הפרטים ששקדו עליהם במחלקות השונות צריכים להשתלב יחד באופן מושלם. את זוכרת שתי הפקות, נדמה לי, שהרגע הזה היה בלתי צפוי, מפתיע ומרגש במיוחד, גם למי שמכיר את כל חלקי המכונה הזאת שמייצרת אופרה.
כן, אני זוכרת שעשינו את טוסקה במצדה. עבדתי עם הצוות שקוראים לה קטיה דופלו, ואני זוכרת שראיתי את הבגדים במתפרה בפעם הראשונה. הכל היה פרפר וכחלחל, ואז ראיתי את התפאורה בנפרד, וראיתי שהכל בצבעי חול כאלה, ובטסטים הראשונים של התאורה היה איזו תחושה לגבי שהכל יהיה כאב וחסר חיים, וגם ככה זאת אופרה שהייתה נראית מאוד מינימליסטית, ורק טוסקה עומדת על הבמה, ואז ברגע אחד, בחזרה הגנרלית, נחשף בפעם הראשונה סצנת התדאום. מאות משתתפים, כולם עולים על הבמה, כל אחד בצבע אחר, תאורה מוארת והבמה זוהרת, נוצצת, וכולם מתרגשים. לראות אנשים ממש דומעים מהתרגשות על הדבר הזה. זה גם היה כוח של הרגע הזה, זה. כשכל האופרה היא בעצמה ככה נורא רגועה ומינימליסטית, ופתאום יש רגע אחד שהוא מאוד מרגש, שהוא מאוד צבעוני, שרואים דברים בפריסה מאוד מאוד רחבה, וכל מצדה נדלקה מה... הרגע הזה.
וזה קשור ישירות באמת לצבעים ולבגדים, וסיפרת לי גם על שימוש וחיבור בין הבגדים, בין התלבושת לתאורה באופן מאוד יוצא דופן, בהפקה שהועלתה לאחרונה של דון ג'ובאני, כאן באופרה הישראלית.
נכון, לפעמים באמת מעצב תלבושות ומעצב תאורה צריכים לעבוד אחד עם השני, משלב של הבחירה של הבדים, כדי לראות איך בעצם התאורה תאיר את הבדים ותחמיא להם, ועד באמת מה שקרה עם דון ג'ובאני, שבעצם יש איזשהו חלק נורא מעניין בתוך האופרה, שלפורלו נאלץ ללבוש את הבגדים של דון ג'ובאני כדי לרמות את אחת הנשים, ומחליטו ביניהם מעצבת התלבושות ומעצב התאורה, שלפורלו בעצם ילבש בגדים לבנים, ועל הבגדים הלבנים האלה יוקרנו הבגדים של דון ג'ובאני. ואז נוצר איזשהו קסם בין התאורה. הבגדים בעצם נוצרו על ידי התאורה. תאורת לייזר שנזרקה על בגדים לבנים פתאום גרמה לדמות אחרת לחלוטין להיראות כאילו היא לבושה מכף רגל ועד ראש, כמו אחת המשתתפים האחרים באופרה. ומה שהיה עוד יותר יפה בזה זה שהתקשורת הזאת והשיתוף פעולה הזה שנעשה דרך הבגד הספציפי הזה בדון ג'ובאני יצר איזשהו דיון ודיאלוג בין המעצב ותלבושות לבין מעצב הוידאו והלייזר. כל הגרפיקה שהייתה מוקרנת על התפורה היא אותה גרפיקה שהודפסה על הבגדים של ההפקה.
אבל זה חייב אותו לעמוד במקום.
זה חייב אותו לעמוד במקום, נכון. אבל גם בזה היה קסם. כל פעם שהוא קצת זז, אנחנו נחשפנו קצת לאשליה הזאת. ברגע שנחשפים לאשליה הזאת שקורית, מרגישים שקצת חלק מהבדיחה הפרטית, שקצת נחשפים לסוד ולקסם של המאחורי הקלעים.
לרמאות.
ברגע שמה של הרמאות, כן.
אנחנו מדברים באמת על תהליך ארוך עם הרבה מאוד שלבים בדרך, קשרים עם גורמים שונים באופרה, שצריך למצוא איך להסביע את רצון כולם. יש קוראים תסכולים, אכזבות לפעמים?
אז כן, לפעמים בתור מעצב קוראים אכזבות כשצריך להתפשר. מעצב, העבודה שלו היא לדמיין הכי חזק, הכי רחוק את מה שהוא רוצה לעשות. ולפעמים התקציב מאפשר רק 50% ממה שרצית. ולפעמים זה מתסכל. לפעמים אתה מרגיש שאם אתה לא תוכל לעשות את ה-120% או ה-200%, אז אתה בעצם מוותר על כל התשוקה שלך, על בעצם על הרעיון הבסיסי שלך. אבל זה חלק מהעבודה, האכזבה הזאת והדבר הזה הוא חלק ממה שהופך אותנו לאמנים. בניסיון שלנו לפתור את הבעיות האלה ולהוריד את ה-50% האלה ולנסות לשנות אותם ולשפר אותם, אנחנו
מגייסים יצירתיות.
מגייסים יצירתיות, כן. כן.
ואם זאת סיפרת כאן על רגעים מרוממים, אבל מעבר להתרגשות מן המעמד, מן המשלב הזה שמתרומם, וכשהוא באמת עשוי כהלכה, אופרה היא באמת גדולה מן החיים, אבל אני רוצה לשאול על רגע אישי מרגש במיוחד שלך, של פתרון שמצאת, של משהו שבאמת את יודעת ורואה על הבמה אצל הסולנית או אצל הסולן או במקלה, רגע שאת באמת מרגישה שזה שלך ואת נרגשת ממנו, הרגע הזה שאת שמאחורי הקלעים נמצאת בעצם באמצעות אותו בגד, באמצעות אותו אביזר, את באיזשהו מקום נמצאת על הבמה.
התחושה שלי שהקסם האמיתי דווקא לא קורה על הבמה. יש רגע כזה לפני שעולים על הבמה, באמת ביום של הפרימיירה, שהשחקנים או הזמרים או המקלה או הניצבים או אפילו הסוסים נמצאים בהליכה שלהם מחדר התלבושות ועד העלייה שלהם על הבמה. לפעמים מסתובבים מאחורי הקלעים, לפעמים הם, כשהם לבושים באופן מלא, כמו הדמויות שאני חלמתי ואני דמיינתי בלילה. הדברים האלה שעבדנו עליהם במשך חודשים ופתאום הם הפכו למציאות. והם מתקיימים גם בתוך המציאות. לשנייה אחת הם מתקיימים בתוך המציאות שלנו, לא המציאות על הבמה. לא הדבר הגדול הזה שאנחנו מדמיינים, כל האושר שלו, ולשנייה אחת הם יושבים ושותים קפה או כוס מים לפני שהם עולים על הבמה, לשנייה אחת הם מסתובבים בין החדרי ההלבשה, מדברים אחד עם השני. לי זה נורא נורא זכור מנבוקו, שהצבתי לבר שבע, לראות את נבוקו לשנייה אחת יוצא מתוך החדר הלבשה שלו והולך לדבר עם אביגאיל, ולשנייה אחת שני הדמויות האלה שחלמתי עליהם בלילה, שני החלומות, הפנטזיות האלה, הופכים לשני אנשים אמיתיים, והם כבר בתוך המציאות הזאת שאני יצרתי,
הבגדים.
הם בתוך הבגדים, הם בתוך הדמות, אבל מתקיימים בעולם שלי, לא בעולם על הבמה, מתקיימים בעולם שאנחנו רואים מסביבנו.
מאחורי הקלעים.
וזה מבחינתי איזשהו קסם אמיתי, זה הרגע האמיתי, שהפנטזיה שלי הפכה למציאות, שהחלום קורה על כדור הארץ.
מאיה לוי, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על לבוש, עיצוב ותפירה באופרה. תודה למאיה לוי, מעצבת ואסיסטנטית במתפרת האופרה הישראלית, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, ואם אתם רוצים עוד, הורידו את היישומון, אפליקציית כאן אודי עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, להתראות. Senegame di dar colte
Almeno vedermi, oh bello.